אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינוויסטקאסט. אינוויסטקאסט, פרק מספר 100, גבירותיי ורבותיי, איזו התרגשות נפלאה. כאן עידו חסון ופלג דודוביץ' מפרופדו. אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם מצטרפים אלינו בפעם ה-100 כבר לאינוויסטקאסט. זה גם משמח אותנו שהפודקאסט הגיע לפרק ה-100, זה אומר שאנחנו מתמידים ושומרים על עקביות וטוב ורציפות, ומאוד מאוד שמחים, זה גם הודות כמובן לכם. גם אנחנו שמחים לראות את הפידבקים, שמחים לראות את כמות העניין, שמחים לראות את כמות הפניות, כמות השיח סביב הפודקאסט הזה, אז זה בהחלט משמח אותנו, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על כך ומוכירים על כך, ושוב התודות הם לכם. וגם אנחנו שמחים לראות את קהילת המאזינים של אינוויסטקאסט גדלה וגדלה. מי שעדיין לא שם, אז זה הזמן. חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש בפייסבוק ותצטרפו לקהילה. אז זה מקום טוב גם לפדבק את הפרקים, גם לדון, גם להעמיק את הדברים שאנחנו דנים כאן באינוויסטקאסט. נשמח לראות אתכם מצטרפים לשם, ונשמח לראות אתכם בכל אחד מ-100 הפרקים הבאים, וגם ב-100 הפרקים של האחריהם, כאן באינוויסטקאסט. אז שוב, תודה רבה רבה. היום יש לנו פרק שהולך לעסוק קצת בוועדות התכנון, בהיבטים של תוכניות, אבל אנחנו לא נתעלם מהפרק המאה. אני ארצה ככה שנעבור עם המאזינים שלנו על כמה קצת לעשות סדר ל-100 פרקים הראשונים שעשינו, כי זה זמן טוב שנייה לעצור לנשום לפני שממשיכים, כי באמת היה המון תוכן שהעברנו כאן בפודקאסט. אני חושב שאפשר ללכת בקלות לאיבוד בין כל הפרקים, ואנחנו כן רוצים לעזור גם למקד, קצת ככה לארגן ולסדר את הרשימה, וגם לציין לטובה פרקים שאני חושב שבלטו בנתונים שלנו. שוב, לא שזה בכך מלמד משהו, אבל זה כנראה יותר עניין אנשים שהם תרחו להיכנס. אגב, יש משהו מאוד, מאוד מעניין בעולם הזה של פודקאסטים, בעולם הזה של גם סרטונים וכל הדבר הזה. הרבה מאוד פעמים יש הרבה עניין שגורם אנשים להיכנס לפרק מסוים. לא תמיד זה מה שמשאיר אותם. לפעמים יש פרקים שמה שמכונה הריטנשן, כן, הזמן שבן אדם נשאר בפנים. לפעמים דווקא פרקים שהיה להם ריטנשן גבוה, אלה פרקים שהיה להם מעט כניסות, פחות כניסות מאשר שאר הפרקים. ויש פרקים שיש להם המון כניסות, אבל ריטנשן יותר נמוך. ובמובן הזה זה מעיד שלא תמיד יש, זה לא תמיד עולה בכנה אחד עם מה שגם הכותרת שלו נראה כפרק טוב, אבל בכל מקרה שווה לעשות איזשהו ויש יותר מסודר על הפרקים. אז בגדול, הפודקאסט יש בו הרבה מאוד דברים שקשורים לעולם ההשקעות בנדלן. יש בו גם תכנים נוספים שאנחנו בחרנו מדי פעם לשלב, גם כדי להעשיר טיפת הפודקאסט, גם כי הרגשנו שכדאי לגוון, כדאי להראות עוד נופחים, עוד זוויות. אגב, בהקשר דומה, עשינו בזמנו גם פרק שקשור ללימודים אקדמיים. זה די קשור, אני חושב, להקשר הזה של מה שאמרנו, כי גם בפרק ההוא אני זוכר שציינו שלימודים אקדמיים זה לא דבר בהכרח טוב פרסה בהשוואה ללימודים פרקטיים, כן? למה אבל לימודים אקדמיים אנחנו חושבים שיש להם יתרון מסוים? בגלל שהם נותנים לכם עוד כל מיני קורסים נוספים שכאילו מעבים ונותנים איזושהי תוספת לתוכן הפרקטי עצמו, ואז אתה מקבל גם וגם. יש שיגידו שזה לא נחוץ, אני חושב שזה מאוד נחוץ, כי זה מעשיר, זה נותן יותר, אז אני חושב שגם הפרקים האלה שעשינו אותם, שהם פרקי צד כאלה, אין הרבה כאלה, הם נותנים עוד די נופח, אבל אני בהחלט מבין, יכול להבין גם אנשים שיעדיפו להתמקד רק בפרקים הפרקטיים. את הפרקים הפרקטיים אפשר לחלק לפרקים שהם יותר בסיסיים. אז אפשר לקרוא לזה איך מתחילים של האינוויסטקאסט, פרקי איך מתחילים. אז אנחנו נפנה, לא נציין פה כמובן את כל המאה, אבל אני באופן כללי. אז מי שרוצה להתחיל לרשום את הרשימה של הפרקים מוזמן, אז באיך מתחילים הייתי שם דגש בפרק 33, איך מנתחים השקעות נדלן, פרק 43, מה צריך לבדוק שמקבלים חוזה השקעה, פרק 59, פרק 84, פרק 85, פרק 23 גם, כל צורות ואפשרויות ההשקעה, פרק 57, פרק 24, פרק 27, אלה הפרקים אני חושב המרכזיים בתחום הזה של איך מתחילים בהשקעות נדלן, שם באמת דיברנו על כל מיני רבדים שקשורים לניתוח השקעות, איך עושים אותם, גם חוזים, גם הצורות וגם האופנים שבעצם עומדים לרשותי כמשקיע בנדלן, ועכשיו אפשר להעמיק יותר לדברים יותר כן, עמוקים בהקשר הזה, אז אפשר להיכנס לתחום של מימון נדלן, שם יש פרקים שזה פרק 30 שקשור להלוואות והשקעות, פרק 45 שאתה people's money, פרק 83 שדיברנו על refinance וחילוץ הון עצמי, פרק 82 owner financing מימון על ידי המוכר, פרק 18 מימון מיזמים, פרק 39 על ביטחונות, ערבויות, דברים מהסוג הזה, פרק 9 מה זה היוון, פרק ראשון של הפודקאסט, מה זה מינוף, אלה הפרקים שעסקו באמת במה זה יזמות נדלן מה זה מימון נדלן, וזה מוביל אותי לפרקי היזמות נדלן, פרק 73, חידת הרווח היזמי, פרק 90, הנתח הנכון של משקיע מול יזם בעולם היזמי, פרק 91, איך הופכים ליזמי נדלן, פרק 94, השקעות במולטי פמילי, פרק 99, ברווזון המכוער, כל זה קשור ליזמות בנדלן. אלה התחומים העמוקים, גם בצד של המימון וגם בצד של היזמות. היה לנו גם פרקים שעוסקים בשאלות חוזרות של משקיעים, היה לנו סריה כזאת של שאלות חוזרות, שלושה פרקים שהקדשנו בעצם לחמש שאלות, חמש של חמש קראנו לזה, שאלות שחוזרות על ידי משקיעים. אז היה את סשן מספר 1 היה בפרק 54, סשן מספר 2 היה בפרק 63, וסשן מספר 3 היה בפרק 85. אז אפשר גם להזין לפרקים האלה. עוד סדרה של פרקים אני חושב שמעניינת, זה כל מה שקשור לניפוץ המיתוסים, לא בדיוק סדרה, אבל פרקים שבאמת ניפצנו מיתוסים בעולם הזה של השקעות, אז כדאי גם את זה להזין, פרק 24 נדלן והבטחות, פרק 31 מיתוסים בעליית ערך, פרק 49 מיתוסים על כלכלת השוק, פרק 2 מתחת למחיר השוק האומנם, פרק 6 לקנות או לזכור, פרק 10, דירה חדשה או דירת יד שנייה, ופרק 97, האמת על שוק הסחירות. אז אלה הפרקים שקשורים באמת למיתוסים, ולסיום ולפני שנעבור לפרק הנוכחי, ונסכם גם כמה מילות ברכות נוספות על המאה הפרקים הראשונים, יש גם למי שמעוניין על שוק הנדלן בישראל, גם את השוק הזה סקרנו קצת בפודקאסט, אז יש את פרק 88 על מחירי הנדלן בישראל לאן, פרק 69, דירה בישראל כן או לא, ופרק 80, שקיעתו של הנדלן המסחרי. גם אגב, הפרק 97, האמת על שוק הסחירות בישראל, גם זה פרק רלוונטי. אז אלה הפרקים, המספרים האלה, כן, אז מי שרצה לרשום וככה הולך עכשיו להזין לפרקים האלה, אז אנחנו מזמינים אתכם. לדעתנו, הפודקאסט הזה הוא כמקשה אחת שלמה, הוא נותן באמת תשתית מאוד מקיפה לעולם ההשקעות, בנדלן, לעולם הנדלן בכלל, וכדאי מאוד להזין, כדאי מאוד גם אם עוד לא עשיתם את זה, לספר, לשתף חברים, כדי שעוד אנשים יוכלו ללמוד, להעמיק בתחום, אנחנו באמת באים, נותנים כאן את הדרשה השבועית או הדו-שבועית של האינבסטקאסט, כדאי מאוד לנצל את הפלטפורמה הזאת, וכמובן גם כדאי לספר לנו אם יש דברים שאתם רוצים לקבל עוד פרקים יותר נישתיים לתחומים שמעניינים אתכם בנדלן, דברים מסוים שאתם רוצים שנדבר עליהם, אנחנו מאוד מאוד נשמח. לסיכום, 100 הפרקים הראשונים אנחנו מאוד נהננו, כמו שאתם יש פה רשימה ענקית, כל פרק הזה זה כמעט שעה, לא יודע מה, 45 דקות, שישבנו, אכלנו את הראש עידו, ובעצם דנו, ליטשנו עד דק את הסוגיה שנדונה שם, בהחלט מרגש להסתכל אחורה ולראות מה עברנו בשנה וארבעה חודשים האחרונים. ועכשיו אפשר לעבור בעצם לפרק החדש, פרק 100, שעוסק בוועדות התכנון.
כן, אז בהחלט מרגש, מצטרף לכל מילה שאמרת. ואנחנו מדברים היום על ועדות התכנון ועל תוכניות מתאר שהן הפועל היוצא של אותן ועדות תכנון. ועל ההבדלים בין תוכניות מפורטות לתוכניות כוללניות ועל היתרי בנייה וכולי, אבל אני חושב שהעניין המרכזי שמעניין את המאזינים שלנו בהקשרים האלה, היא התובנה שתלך ותתבהר ככל שנתקדם בפרק, שלכל המכלול הזה או לכל ההיבטים התכנוניים האלה יש השלכה חשובה על שוק הנדלן, ושלמעשה כל מי שקונה דירה, בין אם למגורים, בין אם להשקעה, טוב וכדאי שיכיר את ההיבטים התכנונים המרכזיים שרלוונטיים לנכס שהוא עומד לקנות.
כן, אני רוצה לומר משהו על תוכניות באופן כללי, ועל איך האופן שבו נדלן עובד. נדלן בגדול מבוסס על הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים בעצם גם על מחירים, גם על הביקושים כמובן, גם על ההיצעים. הרבה מאוד פרמטרים, הרבה מאוד דברים שהם ברמה יותר גלובלית, היבטי מקרו, דברים שקשורים לאוכלוסייה, דברים שאנחנו כבר דיברנו, יש המון דברים שמשפיעים על הנדלן. אבל יש דבר שגם הוא בגדר פרמטר משפיע, מאוד מאוד חשוב, וזה עולם התכנון. ועולם התכנון זה עולם שאני חושב שהרבה מאוד פעמים נדחק לשוליים בשיח. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אנשים מקדשים את האלמנטים הספציפיים שאמרתי עד כה, כן? מתייחסים מאוד מאוד לצד הביקוש, מתייחסים מאוד מאוד לצד לצד הזה של מה מניע את האנשים, מה גורם להם לקנות, שכוחים מאלמנטים התכנון, מאלמנטים התכנוניים. ואלמנטים התכנוניים משחקים תפקיד מאוד משמעותי. אומנם אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל אני אתן כדוגמה אחת כללית, כן? תכנון זה החל מתחבורה, שבונים, כן, תחנת רכבת, או שבונים, שבונים איזשהו תשתית תחבורתית כלשהי בקירוב לשכונה שלי, עבור ב, שמפתחים איזשהו פארק ציבורי, איזשהו מתחם ציבורי שאני יכול ללכת לבלות בו גן שעשועים, לבלות בו אחר הצהריים ובכיף, וסביבה ירוקה כזאת, וחלה במרכז מסחרי, פארק הייטק, מתחם של עשרות אלפי מטר שמיועדים למסחר, שבעצם נותנים שירות, בעצם לא נותנים שירות, אלא נותנים מקומות תעסוקה לכל הסביבה שעוטפת את המרכז המסחרי הזה. שהרבה מאוד אנשים מקדשים מאוד את כל הפרמטרים האלה שאנחנו מוצאים אותם המון, כן, מדברים עליהם כאן גם, פה ושם, אני אומר באנדרסטייטמנט, בפרקים השונים שלנו, איך השכונה, מי גר כאן, איזו אוכלוסייה גרה כאן, איך בתי הספר באזור, מה התנאים, אז הרבה מאוד מקדשים את זה, ומתעלמים הרבה מאוד פעמים מהאלמנטים היותר תכנוניים שעוטפים, ולדעתי, לאלמנטים התכנוניים שעוטפים יש משמעות כבירה. אני לא מדבר רק על המחירים, כמובן של מחירים, אבל אני מדבר על הכל, על הסביבה, על הצפיפות, כי אם בונים לידי עכשיו, לא יודע מה, מתחם ענקי, שהולך להזרים לכאן הרבה מאוד תנועה מהרבה מאוד יישובים, אולי זה יגרום לי לפקקים, אולי זה יגרום לי לעומס, אולי זה יגרום לי לכלוך, אולי זה יגרום לי לזיהום אוויר. לא יודע מה, יש כל מיני אלמנטים, אנשים פשוט מתעלמים מזה, נוח להם להתעלם מזה, הם מחכים ליום שבו התוכנית תבשיל, או שיקומו כבר, או שיתחילו יסודות, או שיתחילו בנייה, והם מניחים את זה לרגע שזה יגיע, אבל יום אחד היום הזה מגיע, ומה שאנחנו אולי נעשה בפרק הזה, כמו שמעט התחלת ואמרת, אנחנו נסה להסביר בדיוק איך זה עובד התוכניות האלה, איך אפשר להקדים תרופה למכה מהצד של בעלי נכסים או רוכשים או משקיעים, איך אפשר להקדים תרופה למכה, איך אפשר להבין בעצם איך זה עובד ולמה כדאי להבין איך זה עובד.
או תרופה למכה או על מה להסתכל ולדעת להניח שמכוח תוכניות מסוימות יכול להיות שיקרו דברים מאוד חיוביים בשכונה, דווקא אתה יודע.
כן, יש חיובי, יש לילי, בדיוק.
יפה, אז בוא נתחיל רגע ממעוף הציפור, בוא נזכיר בגדול את התוכניות שמרחפות מעל כל החלטה תכנונית קונקרטית שיוצאת בסופו של דבר לפועל.
כן, אז יש, בעצם עולם התכנון הוא עולם היררכי, במובן הזה שיש תוכניות שתחשבו על זה כמו מעין רזולוציות, כן? תחשבו על כמו החלטות של ממשלה והחלטות של כנסת ואחר כך החלטות של עיריות והחלטות של ועדי שכונות. ברמה הזאת, זאת אומרת, יש דברים שהם מערכתיים, זה מה שמכונה תמאות, תוכניות מתאר ארציות ותוכניות ברמה ארצית. זה תוכניות שחלות על כל שטחי המדינה והן לא מסומנות לתא שטח ספציפי. יכול להיות שהן יהיו מיועדות, למשל, לכבישים או מיועדות להולכה והובלה של כל מיני אלמנטים. זה יכול להיות לאזורים ספציפיים שבהם התוכנית יכולה להיות, לפעול, כי רק באזורים האלה יש את היכולת להוציא אותה לפועל, אבל התוכנית חולשת על כל שטח המדינה. אז זה תמאות, תוכנית מתאר ארצית. יש תוכניות מתאר מחוזיות, שזה תוכנית מתאר ברמה מחוזית, ותכף גם נדבר על זה יותר לעומק, ויש תוכניות מתאר מקומיות, כשבתוך הדבר הזה, בתוך העולם המקומי, גם יש תוכניות מפורטות, תוכניות שמה שמכונה טבעות, תכף נגיע גם לזה.
יפה, ומה באמת היחסים בין התוכניות האלה? כל אחת עומדת בפני עצמה, או שכל רמה שואבת את הסמכות מהרמה שמעליה? איך זה עובד? מה היחס ביניהם?
טוב, אז בעיקרון, כמו כל החלטה היררכית, חל מנגנון שאומר שהרמות הולכות ויורדות ככל שההחלטה יותר מקומית. זאת אומרת, ההיררכיה הגבוהה ביותר שמורה לתוכנית המתאר הארצית, וכשזה, במובן המשפטי, זה אומר שאם אני עכשיו כותב איזושהי הוראה בתוכנית מתאר מחוזית, למשל, או תוכנית מתאר מקומית, אני לא יכול לסתור הוראה שכתובה בתוכנית מתאר ארצית, וכנ"ל ביתר ההיררכיה. כלומר, זה, הרעיון הוא שבעצם תוכנית למטה לא תסתור תוכנית מעליה, ולמעשה, כל, את התוכניות האלה, איך הן נוצרות? הן נוצרות על ידי גופים שהם בהגדרה שלהם גופים היררכיים. אוקיי? יש, כמו שהתוכניות האלה הן היררכיות, הן מוגשות והן מפורסמות, ומי שבעצם אחראי גם על ההוצאה שלהן לפועל, אלה רשויות שיש ביניהן היררכיה מסוימת. ואז יש לנו בראש הרשימה את המועצה הארצית, שהיא בעצם מגישה תוכניות ארציות, תוכניות מתאר ארציות, תמאות, לאישור הממשלה. הם גם, התפקיד שלהם זה לאשר תוכניות מתאר מחוזיות, כן? כי זה בעצם, אליהם מגיע בסוף, גם מה שבנמצא ברמה המחוזית מגיע להם לאישור. הם גם דנות בעררים על תוכניות מתאר מקומיות, ובעצם הדבר הזה שם אותם כמעין מועצה ארצית, היא בעצם גוף שיש לו שני קובעים, גם בגוף הזה של מי שמחולל את התמאות, את התוכניות המתאר הארציות, וגם את התוכניות, וגם מאשר תוכניות מתאר מחוזיות, והם גם דנות בעררים על תוכניות מתאר מקומיות, והם בראש ההיררכיה מטבע הדברים. תכף נרד למטה ונבין גם מה זה אומר שהם בראש ההיררכיה. יש את הוועדה לתשתיות לאומיות, הוותל, שגם היא ברמה של ועדה ארצית, היא איזושהי ועדת משנה. יש הרבה פעמים ועדות משנה לכל מיני היבטים, אז הוותל היא ועדת משנה של המועצה הארצית, רק להיבטים תשתיתיים. היא ועדה שמאוד מאוד רלוונטית לכל מיני אלמנטים תחבורתיים, לאלמנטים שקשורים לשדות תעופה, דברים שהם ברמת תשתיות לאומיות, הם נידונים בוותל. ההנחה היא שיש כאן יותר מקצוענות, זה קשור גם להרכב של הוועדות האלה, תכף נגיע גם לזה. אז זה באמת ברמה הארצית. מתחת לזה יש את הוועדות המחוזיות, יש שש ועדות מחוזיות, כמספר המחוזות, שישה מחוזות, והן בעצם מגישות לאישור המועצה הארצית את תוכניות המתאר המחוזיות. אוקיי? הן בעצם מכינות תוכניות, דנות בתוכניות מתאר מחוזיות, והן מגישות לאישור המועצה הארצית התוכניות שהן ממליצות עליהן. הרעיון הוא בעצם, אגב, זה יחסית יותר נדיר, כלומר, יש פחות תוכניות מתאר מחוזיות, הרוב הוא ברמה המקומית, ותכף אני אגיד גם על זה מילה, אבל עוד פעם, הרעיון הוא שיש איזשהו היררכיית ביניים, היא מעבירה את התוכניות לאישור, את התוכניות ברמה שלה, היא מעבירה לאישור המועצה הארצית. ואחר כך יש ועדות מקומיות, ועדות תכנון מקומיות, שהן בדרך כלל ברמת רשות מקומית, בין אם זה עירייה, ובין אם זה רשות של, כן, איזשהו מרחב, כן, שיש בו מספר יישובים תחת אותו מועצה, תחת אותו, תחת אותו מתחם של יישובים. היא מגישה לוועדה המחוזית תוכניות מקומיות או מרחביות, שהיא מכינה אותה ועדה מקומית או מרחבית, והיא גם נותנת, על פי ההגדרות שלה, היתרי בנייה, ומאשרת בעצם טבעות. כשטבעות זה בעצם התוכניות במדרג הכי מפורט, הכי נקודתי. בדרך כלל טבעות זה מונח לא מאוד נכון מבחינת תכנון ובנייה. הדבר הנכון, השם הנכון שזה בעצם זה תוכנית מפורטת. תוכנית מפורטת זה תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה, והיא תוכנית מפורטת, שבמקרה הזה היא תוכנית מפורטת ברמה המקומית.
אז בואו תכף נגיע לתוכניות מפורטות ולמשמעות שלהם, ואחר כך גם ליתרי הבנייה ולמה שאפשר ללמוד מהם, אבל שנייה לפני שאנחנו מגיעים לשם, בואו נדבר על ארבע הוועדות האלה שדיברת עליהן, שעורכות, מפקידות, מאשרות תוכניות, ולפני שניגע במשמעות של התוכניות, בואו רגע ננסה לדבר בקצה המזלג על השאלה מי בעצם יושב בוועדות התכנון האלה, ואולי מה אפשר ללמוד מההרכב שלהם על האינטרסים ודברים מהסוג הזה.
כן, אז יפה, באמת האינטרסים זה שאלת המפתח כאן. יש כאן ממש הרכב שאפשר לדבר עליו שעות וארוכות, ולמה הוא נבחר בדיוק, סתם ככה לסבר את האוזן, במועצה הארצית יש שליש נציגי ממשלה, שליש נציגי רשויות מקומיות ושליש נציגי ציבור ואנשי מקצוע בתחום התכנון והבנייה. בוועדות המחוזיות יש בדרך כלל קצת פחות חדרים, אבל זה בחלוקה דומה, בהרכב דומה למועצה הארצית. ובוועדות המקומיות והמרחביות יש בדרך כלל נציגים של מועצת העיר או המרחב. כלומר, הרעיון הוא חלוקה מסוימת כזאת שנותנת ביטוי גם בוועדות היותר היררכיות למעלה, נותנת ביטוי גם לרשויות המקומיות. אבל החשוב הוא לשים לב שהתפיסה, התפיסה בעולם התכנון והבנייה, בעולם כן, העולם הזה שיורד למטה, העולם ההיררכי, היא שאת ענייני המועצות המקומיות, ענייני הרשויות המקומיות, מי שמנהל זה הרשות המקומית. ובגלל זה יש איזושהי אמירה מאוד מוכרת ככה בעולם, כן, במדינת ישראל לפחות זה ככה, שכמעט לא מרגישים את כשאנחנו עושים בחירות כלליות במדינת ישראל, אז זה הרבה פחות חשוב לאחד האדם. כלומר, כקבוצה, כקולקטיב, אז ברור שמי שנבחר, שינהיג את המדינה, זה מאוד חשוב. אבל לכל אחד ואחת מאיתנו, מי ינהיג את המדינה באופן פרטני, זה פחות חשוב. מה שיותר חשוב זה דווקא מי יהיה ראש העיר, ומי יהיה ראש הוועד, ומי ינהל את ההחלטות בוועדות, ומי, לאיזה כיוונים ידחפו בוועדות האלה, כי זה משפיע עליה הרבה יותר. כי אם יחליטו שאת המסילה מניחים בצד הזה של הכביש, או בצד הזה של הכביש, אני אושפע הרבה יותר. היומיום שלי יהיה הרבה יותר משמעות, יראה אחרת מבחינה המשמעותית, בהתאם להרכבי הוועדות האלה, בהתאם למי שבעצם יושב באותן ועדות, והרבה יותר מאשר ישפיע על ההחלטות של הכנסת והחלטות ממשלה, שהן החלטות רחבות. וזה דבר שהוא יחסית משמעותי. אני מסייג כאן כל מיני תוכניות, גם ברמה הארצית וגם ברמה המחוזית, שמכוחן ניתן להוציא יותר בנייה, למשל, תמ"א 38, שתכף נגיע לזה, אני רואה שאתה רוצה לעצור אותי, תכף נגיע לזה, אני מסייג את זה רגע. אני רק אומר שברמת העיקרון, הרבה יותר משפיעים עליי דברים שקרובים לי אליי לחזה, ובמובן הזה, ההיררכיה הזאת, היא בדרך כלל הכי חשוב לי, זה הוועדות המקומיות, מי שאחראי לתרי הבנייה, מי שאחראי לדברים האלה ברמה המקומית.
הפרק בחסות מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס, והכל בחינם. חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
יפה, אז אנחנו מתקרבים לאט אבל בטוח לכיוון המשמעות המעשית של ההחלטות שמקבלות אותן ועדות תכנון, אבל כדי שנגיע לשם אנחנו צריכים קודם כל להבין את ההבדל, כמו שהתחלת להגיד, בין תוכניות כוללניות לתוכניות מפורטות. אז בואו ננסה רגע להסביר את ההבחנה ולמה יש משמעות יותר, משמעות עודפת נניח, לתוכניות מפורטות.
זה, הנקודה היא כזאת, החלוקה, וזה הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, כי אנשים מכירים את המילה טאבה. כן, טאבה זה תוכנית בניין ערים, זה כבר מונח שלא קיים היום בעולם תכנון ובנייה, זה לא קיים יותר. מה שיש זה בעצם חלוקה בין תוכניות כוללניות, כן, לבין תוכניות מפורטות. מה זה אומר מפורטות? למעשה מפורטות זה אומר מפורטות דיו, כך שניתן להוציא מכוחן היתר בנייה. עכשיו, המפורטות של התוכנית היא לא תלויה בשאלה באיזה רמה היא. יכולות להיות תוכניות מתאר מקומיות שהן כוללניות, כן? תוכניות מתאריות כאלה, רחבות. למשל, אם אני עכשיו עיר מסוימת, קחו יבנה, כן? ואני יכולה לייצר תוכנית מתארית ליבנה, שהיא כוללנית, לא ניתן להוציא מכוחה יותר בנייה. ומה שאני עושה כעירייה בתוכנית הזאת, אני בעצם מטווה איזושהי מדיניות, שאחר כך ביום מן הימים אני אפשר להוציא את הבאות נקודתיות, כן, מפורטות. שוב, המילה הנכונה היא תוכניות מתאריות מפורטות, על בסיס אותה תוכנית כללית. למה עושים את זה? למה עושים את החלוקה הזאת בין כללית למפורטת? אז תאמינו לא, זה עוד פעם היבטים פוליטיים. תוכנית מתאר, בעיקרון היה עדיף, שתמיד היינו עושים, אנחנו כבר יושבים, אנחנו כבר מתכנסים ומתכננים, למה שאנחנו עושים מפורטת הכל? למה שלא כל התוכניות יהיו מפורטות? אז קודם כל, מה שקורה הרבה מאוד פעמים, זה ש יש את ההיבטים ההיררכיים, כן, עכשיו תחשבו שהמועצה הארצית מתכנסת, היא לא יודעת מה קורה עכשיו במער של יבנה, ואיך לעשות שם בעצם את החלוקה בפנים, למה יהיה שטח מיועד למסחר, מה יהיה מיועד לתעסוקה, מה יהיה מיועד למגורים א', מגורים ב', המועצה הארצית לא יודעת את ההיבטים האלה, אז יש כאן גם את ההיבט המקצועי, שהם לא מספיק בקיאים ולא מספיק יודעים, זה אחד, אבל יותר חשוב מזה זה גם ההיבט הפוליטי. ההיבט הפוליטי זה אומר, אני רוצה קודם כל לייצר איזושהי תוכנית מתארית כוללנית, כשהתוכנית המתארית הזאת היא מתווה מדיניות, שעל בסיסה אחר כך אפשר יהיה להוציא תוכניות מפורטות. למה אני עושה את זה? אני רוצה לעשות עוד שלב, אני רוצה לדחות את הקץ, אני רוצה להגיע לאיזשהן הסכמות. הרבה יותר קל להסכים במתחים, בחיכוכים שיש בתוך הוועדות האלה, הרבה יותר קל להסכים כשקובעים איזושהי תוכנית שהיא תוכנית כוללנית, על פני תוכנית מפורטת. הרבה יותר קל להסכים. עכשיו, מה זה התוכנית המפורטת? זה בעצם תוכנית שהיא מפורטת דייה, כדי שאפשר להוציא מכוחה יותר בנייה. זאת אומרת, מה שישאר מכאן והלאה, זה כבר רק להגיש בקשה ליותר בנייה ולעבוד. וכאן באמת אנחנו משלימים את התמונה בהתאם להיררכיה שהצגנו קודם עידו, כי עכשיו אנחנו מבינים שבתחתית ההיררכיה הזאת יש היתרי בנייה. והיתרי בנייה צריכים, שימו לב, להלום את התוכנית המתארית המפורטת, כן, את תוכנית המתאר המפורטת, הם צריכים להעלות את התוכנית המתאר הכוללנית אם קיימת, כן? את זאת ברמה המרחבית, את זאת ברמה המרחבית או המקומית, את זאת ברמה המחוזית, ואת זאת ברמה הארצית אם קיימת. הם צריכים את כל השרשרת לא לסתור. כי אם יש סתירה, לא ניתן להוציא יותר בנייה. לא יקבלו יותר בנייה, כי יש איזושהי סטייה מהתוכנית. אני לא יכול בעצם לאשר, אלא אם כן יש כל מיני הקלות שאני יכול בעצם לבקש ואולי לקבל לפעמים, אבל בדרך כלל לא יאשרו לי. ולכן אני חייב שהכל יהיה בהיררכיה הזאת יתאים. עכשיו יש מה שהתפתח, זה הרבה מסלולים עוקפים, שזה בעצם יצירה של איזושהי תוכנית ברמות יותר גבוהות מאשר הרמה המקומית, אבל הן מפורטות דיו כך שמכוחן ניתן להוציא יותר בנייה. למשל, תוכנית מתאר ארצית, שוב, שהיא ברמה ארצית, אבל עדיין היא מספיק מפורטת כך שאפשר להוציא מכוחה יותר בנייה. ואז, למעשה, אני רק צריך לבדוק שהיתר עולה בכנה אחד עם התאמה.
וכולנו מכירים כאלה, תאמה 38, תוכניות מהסוג הזה.
בדיוק. אז למשל, תאמה 38 היא דוגמה נפלאה לתוכנית מיתר ארצית שמכוחה אפשר להוציא היתרי בנייה, ובעצם להתחיל להיכנס לפרויקט תמה. כן, מה שמכונה תמה 1, תמה 2, תלוי בסוג הפרויקט. אבל כל הרעיון כאן זה שאני לא צריך בעצם לעבור את כל המסכת הזאת התכנונית. עכשיו, מה יקרה אם אני ארצה, למשל, לעשות איזושהי תוכנית מתאר מפורטת, או מה שמכונה בעגה תאבה, ובוא נגיד שקיימת איזושהי תוכנית, בסדר, בוא ניקח דוגמה, קיימת פה איזושהי תוכנית, נגיד תוכנית מפורטת, נגיד על האזור שאני גר בו, והתוכנית הזאת מתירה לי זכויות מסוימות. ועכשיו אני רוצה יותר, לי בא יותר. אז לכאורה אני יכול להוציא יותר בנייה מכוח התוכנית המפורטת שכרגע קיימת. אבל אני רוצה יותר, אני רוצה לבנות יותר מאשר התוכנית המפורטת שאושרה. אז מה אני יכול לעשות? יכול להגיש בקשה לתוכנית מפורטת שתחול על הגוש חלקה הספציפיים שלי. כזאת שבעצם תהיה יותר מתאימה לצרכים של מה שאני רוצה לדרוש. ואז נגיש את זה לוועדה המקומית, היא תדון בזה, וככל שזה יאושר, וככל שיש תהליך יותר ארוך של הפקדה וצריך לקבל התנגדויות, אבל ככל שדבר הזה יאושר, אני אוכל בעצם לעשות, להוציא יותר בנייה מכוח התוכנית החדשה שאני הוצאתי, ובלבד כאמור שאני עומד ביתר ההיררכיה של התוכניות במדרגות למעלה.
יפה, אז באמת בהמשך ישיר למה שהתחלת כבר להגיד לגבי התהליך שהתוכניות האלה צריכות לעבור, אז באמת מהרגע שבו הן נכתבות לצורך העניין ומוגשות ועד הרגע שבו הן מאושרות ואפשר להוציא מכוחן תרי בנייה, יש דרך בירוקרטית לא קצרה שצריך לעבור, אז בואו באמת נגיד על הדרך הזאת כמה מילים, התחלת להזכיר הפקדה ואישור וכל מיני מילים מהסוג הזה, בואו נעשה את זה רגע רציף.
אוקיי, אז קודם כל פותחים את התיק, פותחים את התיק בעצם מול הוועדה הרלוונטית, מתחילים לקבל חוות דעת, ואז בעצם נעשה תהליך של דיון בוועדות הרלוונטיות, זה מה שנקרא דיון להפקדה. בעצם הדיון הזה זה דיון שבו מתכנסים הגורמים הרלוונטיים בוועדה המקומית לצורך העניין, ודנים באישור התוכנית הזאת. בשלב הזה מפרסמים את התוכנית, זה מה שנקרא פרסום להפקדה, זה בעצם אומר שאני נותן לתוכנית הזאת שאני הולך יום אחד לפרסם אותה לאישור, אני מפרסם אותה כדי לציבור הרחב, כדי לעשות תהליך של כן, התנגדויות מהציבור. אחד הדברים היפים לגבי עולם התכנון והבנייה זה שהוא עולם שיש בו הרבה מה שנקרא שיתוף ציבור, שימוע ציבורי. כל תוכנית היא עולה, כן? כדי שכל אדם שירצה יוכל לבוא ולהתנגד, להגיד, אני לא מקבל את התוכנית, אני מתנגד לתוכן שלה, אני חושב שמה שנעשה בה פוגע בי, פוגע לי בזכויות. אז עושים איזשהו שלב של פרסום להפקדה, יש הגשה של התנגדויות של כל מי שטוען לפגיעה בעקבות התוכנית, בעקבות אישור התוכנית. אחר כך יש עוד ראונד של דיונים כאלה ואחרים עם תיקונים בכל מה שנדרש, ובסופו של דבר יש אישור התוכנית לפרסום, כלומר בסוף התוכנית מפורסמת ברשומות והתוכנית מקבלת תוקף. זה בעצם התהליך, כמובן שזה תהליך ארוך, שיכול לקחת מספר שנים בהרבה מאוד פעמים. יש ועדות שיותר מצטיינות בזה, ועדות שפחות, אבל אנחנו יודעים שזה תהליך ארוך, והוא גם הרבה מאוד אמוציונלי, הוא כרוך בהרבה סכסוכים בין שכנים, בדרך כלל חלקות גובלות, יש להם, חייבים להדכן אותם אישית, על כל חלקה גובלת של, שנוגעת בגוש חלקה שמבקשת לעשות איזשהו, להגיש תוכנית מפורטת רלוונטית אליה, אז חלקות גובלות צריכים להודיע להם באופן פרטני על השינוי. הרבה פעמים באותה, ברגע שהם מודיעים לי, אז רגע, בואו אני אחשוב, אולי זה כן מפריע לי, אז כל אחד שרוצה להוסיף איזה חצי מטר גובה, או איזשהו, להוסיף איזה מרפסת, או להוסיף משהו, פתאום השכנים מיד אומרים, רגע, מה זה הדבר הזה? זה יפריע לי, זה יצליל, זה יעשה לי בעיות, לכן מיד מגישים התנגדות. ולמעשה זה התהליך בעצם.
כן, ואלה היתרי בנייה באמת מהסוג שכולנו מכירים, הקטנים יחסית וכולי, ויש באמת הבעיות שהם מגישים לאישור, והן הרבה יותר משמעותיות, פה לצורך העניין הקמה של מתחם הייטק, או לצורך העניין תוכנית מפורטת שנוגעת למיקום של תחנת מטרו, אפרופו מה שאנחנו שומעים בשבועות והחודשים האחרונים ברמת גן, נקודות מהסוג הזה, גם לגבי השיתוף ציבור שדיברת עליו, אז באמת זה פרקטיקה שהתחילה ככה בשנים האחרונות, והיא למעשה ככה מנסה לקחת את המקום של ההתנגדויות למקום אחר, כן? לשתף את הציבור בתהליך קבלת ההחלטות, ולא רק אחרי שמתקבלת איזושהי תוכנית להפקדה, אז להיכנס להתנגדויות, אבל זה כבר דיון בפני עצמו. אבל בוא, נניח שעברנו את כל העריכות והדיונים וההתנגדויות וההפקדה, והגענו לאישור של התוכנית, ואז מה? כלומר, מה המשמעות המעשית של תוכנית מאושרת? זה אומר שמיד יוצא יותר בנייה ומתחילים לממש את התוכנית?
הרבה פעמים זה תלוי בשאלה מי מגיש את התוכנית. אם, מה שקורה, הרבה פעמים מי שמגיש את התוכנית זה הרשות עצמה. תגיש תוכנית, ותצטרך לאשר אותה בדיוק כאחד האדם, במסלול המקובל. ולפעמים מה שקורה, תוכנית מוגשת על ידי יזם, שהוא הגיש את הבקשה. בין אם זה יזם ובין אם זה פשוט אדם שיש לו זיקה על הקרקע ורוצה להגיש לגבי התוכנית. כמובן שככל שמעורב בן אדם ספציפי בתוכנית, אנחנו נצפה שמשך הזמן שיעבור מהרגע שהתוכנית אושרה, לכן שפורסמה וניתן לתוקף, ועד לרגע שהתוכנית תמומש בדרך של הוצאת יותר בנייה, הוא יותר קצר, כן? זה יותר הגיוני, כי מעורב בזה בן אדם עם איזשהו אינטרס כלכלי, בדרך כלל כשנובר ברשות הדברים לוקחים יותר זמן, אבל תיאורטית אם התוכנית פורסמה, היא מפורטת, ניתן להוציא מכוחה יותר בנייה, אין בעיה כבר על בסיס זה להגיש בקשה ליותר, כמובן שהליך התכנון, יש שיגידו שרק מתחיל עכשיו, כי הליך התכנון, כל מה שאמרנו עכשיו הוא הליך התכנון ברמת הוועדות, אבל יש גם תכנון שרלוונטי לרמת הפרויקט הספציפי, וזה כבר כל מה שכרוך בהוצאת היתר הבנייה, שזה עבודה לא פחות ארוכה וממושכת, גם שלב התכנון, גם שלב החריגות, גם שלב הפטורים, גם שלב הבנייה כמובן שהולך לקחת הרבה זמן. אז זה השלב מה שנקרא, חצי דרך עברנו, יש שיגידו שאפילו פחות, עברנו רק בשלב שקודם, לשלב יותר הבנייה, מעכשיו it's show time, ואז אנחנו עוד פעם בקצב במהירות של כמה שבערך.
כן, אז אתה אומר שאינדיקציה לגבי מועד המימוש, או הפוטנציאל של המימוש של תב"ע מאושרת, תלויה הרבה פעמים בשאלה מי הגיש את הבקשה לאישור של אותה תב"ע, אם יש לו אינטרס חזק לקדם את זה, אם יש לו אינטרס פחות חזק לקדם את זה, אם לצורך העניין רשות מקומית מבקשת לאשר את התב"ע הזאת, אז אתה יודע, יש תהליכים של התמחות מול יזמים, ועד שמוצאים דברים לפועל. בקיצור, יש המון, המון היבטים או המון עקרונות שמשפיעים על התשובה לשאלה כמה זמן ייקח להוציא יותר בנייה מכוח תב"ע מאושרת, וקשה לדעת.
קשה לדעת. בהחלט קשה לדעת. השאלה גם, השאלה באיזשהו מובן גם, למעט הבן אדם הספציפי שנוגע בדבר, זה כמעט לא משנה לאנשים. קשה לדעת, אנשים לא יודעים את זה, אבל יש המון 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 תוכניות מאושרות, גם מפורטות, ואנשים לא יודעים שעל על, על הנכס שלהם יש טאב, טאב, שוב אני נופל על ההגדרה הזאת, התוכנית מפורטת, בין אם זה מקומית, בין אם זה אחרת, שהיא מאושרת, אני יכול תיאורטית להוציא יותר בנייה, וגם אפילו כזאת שנותנת לי זכויות עודפות, הרבה אנשים לא יודעים אפילו כמה יש בסביבה שלהם, ובאיזשהו מובן, זה, זה באמת כבר עניין של כל אחד, מתי הוא ממש את התוכנית הזאת, אם היא רלוונטית לו בכלל. אם הוא רוצה לממש אותה, אם יש לו את הכלים לממש אותה, זה כבר שאלה אחרת.
יפה, ואתה יודע, לכינוח שאלת השאלות, איך כל עניין התוכניות הזה משפיע על מחירי הנדל"ן?
תראה, אז זה באמת כבר יותר מורכב, ופה צריך איזושהי מומחיות יותר מעמיקה. אנחנו עובדים על מומחיות כזאת, בין היתר, אבל אני יכול להגיד שברמת העיקרון, כל תוכנית בדרכה משפיעה על המחירים, ומשפיעה על מגמות בשווקים, ומשפיעה על דברים. התחלתי בזה את הפרק ואמרתי שעולם התכנון הוא נדבך, אחד הנדבכים המשמעותיים ביותר בעולם הנדלן, כשאנשים מזלזלים בזה, לא תמיד לוקחים את זה מספיק ברצינות. כדי לא להיכנס לכל התורה כולה, זה מקדיש סדרת פודקאסטים שלמה רק על ההשפעות. רק אני אגיד בקווים מאוד כלליים, שלכל תוכנית יש לה אפקטים, גם חיובים, גם שליליים. ניתן למשל דוגמה מאוד יפה של נניח את אישור של תחנת רכבת, כן, בסמוך לבית שלי. אז אם אני ממש גר ממש על התחנת רכבת, מטר מהתחנה, אולי זה לא כל כך נוח לי, אולי זה פוגע לי בערך הנכס, כי אני קרוב מדי לתחנה, כי זה עושה לי רעש, כי זה עושה לי זיהום אוויר, כי זה עושה לי תנועה של אנשים מחוץ לבית. זאת אומרת, ממש אם אני גר הקו הראשון, אולי אפילו קו שני גם. אבל אם אני כבר 100 מטר מהתחנה, אז אופה, פתאום הנכס שלי קופץ, כי אני מרחק של 5 דקות הליכה בערך מהתחנה, זה כבר משנה חיים דבר כזה, ואז אני מתחיל להתרחק, ואני כבר מתחיל להתקרב לתחנה הרחוקה יותר. בקיצור, יש פה תהליך כזה שצריך טיפה יותר להבין אותו, הוא טיפה יותר מורכב לסוג כזה של פרקים, אבל אני יכול להגיד שעובדים על משהו, נסתפק בזה, עובדים על משהו מעניין, ומקווה ש אפשר יהיה להפיק גם את התובנות שצריך להפיק.
כן, ובאמת תוכניות ברמה ארצית של באמת תשתיות, כמו שהתחלת להגיד, או ברמה מקומית של מרכזים מסחריים ואישור של מרכז תעסוקה ופארק הייטק ופרויקטים לשימור ומה, אתה יודע, 1001 תוכניות, לכל אחד מהם יש את ההשפעה שלו, והדברים האלה חד משמעית משפיעים על ערכי הנכסים. זה דבר שאתה יודע, כמו שהתחלת ואמרת, אנשים נוטים לזלזל בו, אף על פי שיש משמעות בלתי מבוטלת, וזה understatement, לערך של הנכס שלהם בעתיד. כן, הערך של הנכס שלהם בעתיד תלוי בהרבה החלטות תכנוניות שמתקבלות היום. זה דבר שכדאי לקחת בחשבון, ורק בשבילו היה שווה לשמוע את כל הפרק הבירוקרטי על ועדות התכנון, כי אתה יודע, בסופו של דבר זה משפיע גם על החיים שלנו כבני אדם באופן כללי, וגם ובהקשרים שלנו זה משפיע מאוד על ערך הנכסים שלנו ועל היכולת שלנו לצפות מה יקרה בעתיד במקום שבו אנחנו קונים דירה.
לגמרי. אז אני מסכים, ואני גם חושב שזה כיף לעשות פרק כזה, בתחום מקצועי, בתחום מאוד נישתי ומקצועי בנדלן, כי זה מה שאנחנו בסוף עושים בפודקאסט הזה, נותנים כמה שיותר ערך מקצועי ומעמיק, לא נשאבים לסיסמאות שהרבה פעמים שומעים אותם בכל מה שקשור לנדלן, שזה בעיקר להגיד כל מיני סיסמאות כמו שאנחנו רגילים לשמוע. המטרה היא באמת לתת למאזינים שלנו ארגז כלים, שידעו לקבל החלטות נכונות ונבונות בעולם הנדלן, ונמשיך גם במאה הפרקים הבאים לעשות בדיוק אותו דבר. תודה עידו, תודה רבה.